כל הפרשה הזאת שנדרשת יפה, יש לפנינו פרט אחד שצריך לברר את הרקע שלו. יש מתח, יש התגוששות, ואפשר לבוא להכרעה על אתר, ואפשר לדחות את מועד ההכרעה. בלשון ימינו היינו אומרים, לטובת מי פעל הזמן? האם הזמן פעל לטובת משה, או הזמן אמור לפעול לטובתו של קורח ועדתו? יש לנו למשל דוגמה מעין זאת, אני מקווה לומר רק לבעייתיות, במקרה של מרד אבשלום, כשאחיתופל יועץ לכיוון אחד וחושי הערכי לכיוון שני. הזמן לטובת מי יפעל? זו הייתה שאלה ששני היועצים של דוד נחלקו בו. האם צריך לנגוד את הברזל בעודנו חם כשדוד רדוף ולא לאפשר לו התארגנות, או שעכשיו אין לו דרך מנוסה ואנשים מרירים והם נלחמים ואין ברירה, וכשהגב אל הקיר אז בני אדם יגלו כוחות כאלה שאין להם בצורה רגילה. טוב, זה כמובן השאלה שם שבה אנחנו לא עומדים, אבל אני מביא את זה רק לדוגמה של שאלה, הזמן לטובת מי פועל. עובדה היא שחזל השלימו מה עשה קורח באותו לילה. קורח ניצל את הזמן שהועמד לרשותו שלו על פי התוכנית כדי לצבור נקודות בדעת הקהל, כדי לעורר תסיסה, כדי להגדיל את הפריימרי שלו. יש לו סיבה טובה. אז לכאורה חוזרת השאלה אל משה, אז מדוע משה נתן לו את ההזדמנות הזאת ולא ביקש להביא את ההכרעה מיד? הרי היה משה צריך לקחת בחשבון שעשוי בהחלט להיות שאם אש המחלוקת תתפשט יותר, אז איזה אנשים נוספים יתווספו על המחנה של קורח. מדברי רש"י משמע שמשה ביקש להיות הגון. בוקר ויודע השם, אתה עת שכרות הוא לנו, ולא נכון להיראות לפניו. בפשטות, הוויכוח הזה, הפולמוס הזה, התחיל אי שם בשעות הבוקר המאוחרות, בשעות הצהריים. כי הוא אומר בוקר, זאת אומרת הוא דוחה את הכל עד לבוקר. נניח זה התווכחו, התפלפלו, צהריים, לפנות ערב, על כל פנים הוא אומר, נחכה עד הבוקר. עת שכרות, זאת אומרת, אנחנו עכשיו, יש למשל בהלכה לגבי סעודה גדולה בתפילת מנחה, לא לשבת בסעודה גדולה לפני שמתפללים מנחה, שמה יבוא לשיחות וכו' וכו'. דוגמה נוספת לגבי תפילת ערבית, שאדם בא מן השדה ולא יאמר אוכל כמה ואשתה כמה, ותוך כך הוא ישכח. זאת אומרת, צריך דעה צלולה. במאמר המוסגר דיברנו על זה כבר בנסיבות הכל כך קשות ששם בהסכמי אוסלו הראשונים, זה נעשה מתוך מאכל ומשתה רבתי מאוד בשיחות, לא רק כמדרשה אלא כפשוטה. והצד השני ידע טוב מאוד את הסיפור הזה, הוא יודע שנדמה לי שאחד המשתתפים בדיונים האלה הוסיף 11 קילו על משקלו. זה עובדה גסטרונומית, אבל כמה הכלל ישראל הוריד ממשקלו בגלל ה-11 קילו של זה. על כל פנים, אתה עת שכרות ולא נכון להיראות לפניו. דהיינו, משה מבקש להיות הגון. על כל פנים, ככה הנימוק שלו. ומה אומר רש"י, מה הייתה הכוונה? והוא היה מתכוון לדחות שמה יחזרו בהם. הנימוק של משה עמד בפני ביקורת ההיגיון, בפני הביקורת הנורמלית, אבל כוונתו הייתה לתת לה ויכוח שיצטנן. אולי זה איזה מין געש של יצרים שניתן לו שישקע ובמשך הלילה מישהו יתפקח. בוקר ויודע את אשר, ויודע השם את אשר לו, לעבודת לוויה ואת הקדוש לכהונה, זה כבר חלוקה פנימית שאנחנו עכשיו לא מדברים. והקריב אותם אליו, לתרגום מוכיח, כן וכו'. ומדרש אגדה, יש מקומות שכתוב במדרשו, בוקר, אמר לו משה, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו, יכולים אתם להפוך בוקר לערב, כן תוכלו לבטל את זו, שנאמר ויהי ערב, ויהי בוקר, ויהי הבדיל, כן ויבדל אהרון להקדישו. אז קודם כל נשים לב שרש"י לא אומר דבר אחר. זאת אומרת, זה גם כמובן מן הכללים הבסיסיים של רש"י, האם דבר אחר זה נוגד את הפשט, למראה רש"י צורך להביא דבר אחר וכו'. כאן התוספת היא מדרשית, אבל השאלה היא האם המדרש הזה נוגד את מה שאמר רש"י באוקימתא שנראית לו כפשוטו של מקרא, או היא משלימה את זה. האזכור במושג בוקר מעתיק את הדיון כולו למישור הקוסמי ואומר בוא נבדוק מה קורה בקוסמוס. בקוסמוס יש גם כן הבדלים, בקוסמוס יש גם כן חלוקה, ובני אדם אינם יכולים להתערב בכללים הקוסמיים הללו, וזה חקוק במציאות של הבריאה בערב ובוקר מאז ימי בראשית. ויש פה כאין גזירה שווה, הבדלה הבדלה, והמושג הבדלה נזכר גם בקשר לאהרון בדברי הימים, ומכאן אתה צריך להקיש שגם בחירתו של אהרון וצאצאיו זה מושג קוסמי, ואתה לא יכול להתערב לא בשינוי הקוסמי ולא בשינוי שנראה לך חברתי, וזה מיסודות הבריאה. נבדוק מהם מקורותיו של רש"י ואיך רש"י עשה פה קוקטייל ממה שהיה לפניו. אז בתנחום הישן כתוב מה ראה לומר בוקר ויודע, אמר משה שמה מתוך מאכל ומשתה אמרו דבר זה, לכן אמר בוקר. אמר, וזה ההמשך של כוונת משה שהוא לא ניסח אותה, שמה בן גר ובן גר יעשו תשובה. וכאן יש בהערות את המקורות בתנחום הישן במבידה רבה, בחלקם כבר מקורות אחרי תקופת רש"י, ילקוט שמעוני, בלקח טוב, וזה בין תקופתו של רש"י, אין השעה הזאת שעת דין לפי ששעת שכרות הייתה, אלא בוקר. בדבר אחר כתוב לפנינו, כדי שיראו בליבם כל הלילה, אולי יחזור בתשובה. מדרש אגדה, אמר משה, שעת שכרות, ואתם שיכורים. באיזה עדינות רש"י לא כתב אתם שיכורים. רש"י אמר עת שכרות. כשרש"י אמר עת שכרות, הוא כלל גם את עצמו בזה. אנחנו כולנו עכשיו ברתחת הפולמוס, בוא נדחה את זה. כשבמדרש מצא רש"י ואתם שיכורים, למעשה על ידי הטלת אשמה זאת, ועל ידי ציון העובדה הזאת, רש"י כבר מוסיף, היה משה מוסיף שמן למדורה, כשהיה אומר, אתם שיכורים, נו, אתם שיכורים, שיכור, אני בלתי לא שיכור, והוויכוח התלהט מחדש.
על כל פנים למחר, כיוון שיצא היין מגופם, יהיה להם דעת טובה ויחזרו בהם. במקום נוסף כתוב, מהו בוקר, אמר רב נתן, אמר הקדוש ברוך הוא, אם יתכווצו כל חרטומי מצרים, ויבקשו להפוך את הבוקר לערב, וערב לבוקר לא יוכלו, כך כשם שהבדלתי בנור לחושר, כך הבדלתי אהרון להקדישו לקודש הקודשים. מה ראה רשי? לרקוח את המרקחת הזאת מהמקורות שהיו לפניו, על זה יש מאחד מרבני ירושלים הספרדים, שהיה גם מפרש של הרבה ספרי חז"ל, רב דוד פרדו. מה שכתב רבנו ומדרשו בוקר, היינו משום דה על פי הפשט קשה, דה ולילה לומר, מחר ויודע עד השם דחי אורחי דקרא, למה ציין את המושג בוקר? אם הכוונה למחר, צריך לומר מחר, וזה סברה יפה. הנה מי, נימה בבוקר. מהי בוקר? המושג בוקר הוא באמת, גם מבחינה לשונית דקדוקית, לא מובן. בבוקר יודע השם, או לבוקר. בוקר זה סתם שם, בלי שום אות של יחס, שלא מסביר מה יהיה בבוקר, אלא אנחנו כמובן מתבססים על האינטליגנציה של השומע, שהוא יבין מה עטיבו של הבוקר הזה. הבוקר הזה אומר שאז יהיה זמן הבירור. אבל מבחינה באמת לשונית יש פה איזה מין משהו לא חלק. לכן אמר רש"י, מתוך הניסוח הזה, משמע שהתורה התכוונה למשהו. שמה מינה לדרשה, ובטעם המדרש, כאן כבר באים עניינים פנימיים, למה ביקש משה, משל זה, דבוקר וערב, נראה משום דידוע דהכהן נאחז במידת החצת מידת יום, והלוי בגבורה מידת לילה, ושאמר להם, אתם בבחינת הדין, שאתם לוויים ואתם רוצים לשרת כהונה, אי אפשר זה. כשם שאי אפשר להפוך ערב לבוקר, הוא בוקר לערב. למעשה הוא הלך בעקבות דברי המדרשים ורש"י, אלא הוא נתן לזה גם משמעות יותר פנימית, ולא רק את ההנחות הקוסמיות. אז יש לפנינו מכלול של הערות במילה הפשוטה הזאת בוקר, כמעט הייתי אומר לא במילה, אלא ממה שאין בה. כי אם היה כתוב, לפי המשכיל לדוד, היה כתוב לבוקר, לא היה מקום לדרשה ולא היה שום דבר לא בסדר. בית דוד, דינו לבוקר משפט, אמר ירמיהו. מובן? אז דינו לבוקר משפט. אם היה כתוב דינו בוקר משפט, לא מצלצל כל כך. אותו דבר כאן. לכן הלך רש"י במהלך שהלך בו, אם כי הוא סלל דרך מורכבת, גם מצדדים טקטיים, מוסריים, פריים של משה מבחינת ההזדמנות לסגת, ובעומק הדבר, כדי שלא יעלה בדעתו של מישהו על הדרך, על הדרך שיהודי נבון השיב שם בקיימפ דייוויד, כשאמרו תשמע, הבעיה כמו שהזכרנו את זה כבר בהזדמנות רבות, הבעיה תקום או תיפול על שני הקילומטרים האלה של ירושלים. אז מה אכפת לך, אמר קרטר לבגין, נדבר על זה. אני לא אומר לך מה תגיד, אבל רק נדבר. אמר לו בגין, אני אספר לך סיפור. ואז הוא סיפר לו את הסיפור עם רב אמנון ממגנצה, שאמר שהוא מבקש שיענישו אותו ויחרטו את לשונו, בשביל שהוא הסכים לדחות בשלושה ימים את הדיון אם להתנצר או לא. וברור היה לו בשעת מעשה שהוא לא יתנצר. רק איך עלה בדעתו? הרי ברגע שאני אומר נדבר, אז יש כאילו מקום לדבר. וקרטר הגוי הבין את זה. יותר לא דיברו על ירושלים שם על כל פנים. מדוע אמר משה בוקר? יש לך הווה אמינא שהבחירה של אהרון היא לא נכונה? יש לך הווה אמינא לרגע שטעית בקליטת דבר השם, שאהרון הוא זה שצריך להתמנה? מה אתה אומר בוקר? תגיד מיד על אתר. למה אתה נותן זמן כמו שבאמת קורח ניצל את הבוקר, ההמתנה הזאת עד הבוקר? לכן רש"י בהוקימתא, זה לא רק הוקימתא, אלא הוא גם לא, אכן הוא אמר, לא אמר דבר אחר. כי אם היה אומר דבר אחר, אז היה דבר סותר את חברו. הוא אמר, הוא מדרש אגדה, זאת אומרת, בוא אני אגיד לך פן אחר, שאתה לא רואה אותו בתוך מערכת הטיעונים של משה. משה באמת אמר, נדחה את הוויכוח. אז יש לך ספק לרגע, האם משה חשב שהייתה טעות בהבנה שלו? אני אגיד לך, פשט בוקר, בוקר, בוא נלך אל הקוסמוס, וכמו שאתה מבין שהקוסמוס הוא איתן, ואין אפשרות לשנות אותו, כך גם אין אפשרות לשנות את הבחירה הזאת. אלא כלפי חוץ, הוא אמר את הטענה הזאת, כדי לאפשר דמוקרטיה עד הסוף, של ערעור נוסף על הדבר הזה, בזמן שכולם צלולים. שפת אמת דרש את הבוקר הזה בכיוונים נוספים. בוקר ויודע את אשר יבחר. אגם כי כבר בחר השם יתברך בארון. אז מה הבוקר הזה יוסיף? זה למעשה, הוא שואל בעקבות דברי רש"י, שיש יסודות קוסמיים בדבר הזה, אז מה ישתנה? רק בכל יום יש בחירה מחדש. וזה דוגמה קלאסית ל... תסיסה של אגות עמוקה, של התחדשות בחסידות, של לא ללכת בדברים כבושות. מזה שהיית מאמין אתמול, אתה מאמין גם היום, זה פגם באמונה. מזה שאתה מתפלל היום, מכיוון שהתפללת אתמול, הקוצקר דיבר בחריפות רבה נגד זה. מי שעושה את זה בצורה רוטינית, מכיוון שאי פעם הוא כבר קיבל על עצמו, אז זה מתיישן אצלו. בכל יום יש בחירה מחדש, כמו שבני ישראל מקבלים בכל יום מלכותו יתברך. כמו כן כביכול הקדוש ברוך הוא בכל יום בוחר בבני ישראל ובמנהיגיהם. וכן כתיב את השם האמרת היום, והשם האמירך. איזה פשט יפה בפסוק. משה רבינו אומר, אחרי 40 שנה, הוא אומר לישראל בנאומי הסיום שלו, את השם בחרת היום והשם בוחר בך. זאת אומרת, הרי כבר 40 שנה אנחנו הולכים מאז הר סיני. מה אתה נזכר עכשיו? אז הוא דייק היום. היום כמו כל יום. כל יום מחדש. אנחנו צריכים להעמיק בכל מערכת אמונותינו. והוא בכל יום ויום ובכל יום שורה חוט של חסד על בני ישראל. כמו שנאמר, יומם יצווה השם חסדו, והוא בחינת אהרון הכהן ממש, שהיה כלי מוכן בעבור בני ישראל. מי שזוכר את הביטוי בסוף סדר העבודה, תיקנת וכולי וכולי, אז שם יש, תיקנת את אהרון כלי, אולי משם לקח את הביטוי הזה. וזה שרמזו שחלה קורח על מצווה ציצית, כי הציצית הוא אותו החוט של חסד, והוא בחינת אהרון, והיית בזכות שאמר אברהם אבינו עליו השלום ממחות, זכה לתחות חלד, והוא קנה להיות חלד. חל חן ורצון על אותה נקודה, משהו שנמצא תמיד בני ישראל, אין רב ואין מעט. לכן הקדימו מצווה ציצית בכל יום קודם התפילין, שהוא לעורר חסד אל. יש בו רמיזות, זה כמובן אופייני מאוד. ההסבר הסופי והעמוק של הקטעים האלה הוא יסודות קבליים. ואנחנו יכולים לראות את זה במשכיל לדוד, כשהוא דיבר על כהן נחת במידת החסד. מכיוון שהשפת אמת לשיטתו, שהרי הוא דיבר בציבור מורכב, לא רצה להזכיר במפורש יסודות קבליים, אז הוא הבליע את הדברים האלה. אתה יכול לקרוא אותו כך על פני השטח, ולומר כמה מושגים. ואם אתה רואה, אתה רואה שהוא רמז פה ליסודות קבליים. לכן הקדימו מצווה ציצית בכל יום קודם התפילין, שהוא לעורר חסד אל, כמו שנאמר, מה יקר חסדך בצל כנפי הרי יחסי, ואחר כך התפילין, ובית מצוות, הם, בית המצוות, הם בחינת משה ואהרון, שלח אורך ועמיתך. והם שכל בני ישראל נשען עליהם, ומתעורר את זכותם בכל יום ויום. וזה שהראה להם משה רבנו עליו השלום. כי אין אהרון איש פרטי במקרה. כי אם הוא מקרה, אז הוא רוצה כוח להיות המקרה המתחרה שלו. אבל הוא כלי מוכן לבני ישראל כשם שבוקר ואור הם דברים שיש בהם קיום העולם. כן, אהרון כהן גדול, וזה היה גם כן אות מתה ויפרח, שמי שצריך לעורר החיות בעולם, אי אפשר להיות רק על ידי שהוא מתחילת בריאתו כלי מיוחד לזה. וזו היא כמובן שאלה נוספת, שדיברנו בה, אולי בעזרת השם עוד נדבר בה, שאלה לא פשוטה. מה יותר מרשים? מה יותר אמור להכריע? ניבוי מראש על רעידת אדמה בסולם ריכטר הגבוה ביותר, או שמטה יפרח. נדמה שפשוט שרעידת האדמה, כשמשה רבינו עוד מקנים ואומר אם בריאה יברא השם, ומראש הוא אומר את זה בעוצמה עצומה ומטיל את כל כובד המשקל שלו על הדבר הזה, וכולם עומדים מסביב, מה קורה למחרת? אתם עמיתם את קהל השם עוד פעם. הרי אתמול אמרתי כבר מראש, אני יעדתי את זה. אז מה לעשות כדי שיהיה שקט והשיקות עם מעלה יתרונות בני ישראל? תביאו לי את המטות והמטה יפרח. נו, המטה יפרח זה יותר מאשר להפוך לנחש? זה כבר איך אמרו למשה כשהוא עשה שם את המטה, אמרו לו תבן אתה מכניס לו אופריים, מה יעשה, אחיזת עיניים כזאת אתה מראה, כל קוסם מתחיל יעשה לך פטנטים כאלה. אז במה הפריחה של המטות אמורות היו, ואכן הם באמת הצליחו לשכנע יותר מאשר ציפייה, צפייה מראש של רעידת האדמה הזאת. בסדר, אז יש כמה תשובות לשאלה הזאת, אבל איך הוא אמר? המטה של אהרון גילה לא חורבן, לא היעדר, לא חיסול האויב, אלא איזושהי חיות חדשה. הוא גילה איזה כוח דינמי של פריחה. הבחירה של אהרון היא מדי יום מתחדשת, כשם שעבודת השם צריכה להתחדש כל יום. אז הפרחים הללו, ויוצא ציז ויגמול שקדים, הפרחים הללו שהם פורחים מחדש, הם עדות למחשבה הדתית המתחדשת. אני חוזר. וזה היה גם כן עוד מתאו יפרח, שמי שצריך לעורר החיות בעולם, וזה תפקידו של הכהן, אי אפשר להיות רק על ידי שהוא מתחילת בריאתו כלי מיוחד לזה. תמיד יש לך דבר יותר שגרתי מקורבן התמיד? ראינו כבר מה שכתוב בעולת ראייה על עולת תמיד, שעולת בהיפוך האותיות זה תולה. יש איזו תולעת שמחרסמת, מחרסמת, השגרתיות הזאת. ודווקא ביסודות הללו של השגרה מונחת החיות הגדולה ביותר. הבחירה מחדש, וזה בחינת בחירה. כמו שאמרו במדרש, אשרי תבחר ותקרב. יש בחרו ויש הקרבו, יש שם פרשת במדבר. ופירוש בחירה הוא בעצם, בהגדרה המהותית. וקרבה לידי מעשים שלו, כמו שנאמר, מעשיך יקרבוך. ואהרון בחר בו השם יתברך, בעצם מציאותו. ואחר כך נתקרב, גם אחר כך, ששבו בני ישראל מהחט. וכנראה שקורח עמד כנגד אהרון, על ידי ששבט לוי לא היו בחט, זה היה הטענה שלו. הוא רמז לאהרון, איזה הגדרה אלגנטית. ולאהרון היה שייכות בחט. לא כתוב שאהרון חטא. אבל היה לו, הוא אמר, דחה, סיפר... תחת הנהגתו של אהרון קרא העגל. ובני לוי, כתוב מפורש בתורה, שכולם נתאספו אל משה והם לא היו בעסק. אז קורח רומז לאהרון, והיה שם משהו מקורח. ואני לא הייתי בעסק הזה. מול זה, מול הרמיזה השקופה הזאת, מגידה כתוב כי אהרון היה בחיר השם. הבחירה לא נפגמה. כמו שנאמר אשר יבחר כמה פעמים, ובלוויים כתיב להקריב אתכם אליו, ויקרב אותך, ולא כתיב בהם בחירה. אמרנו כבר שמה שכתוב בסוגריים מרובעות זה הוסיף אחר כך, אגם כי במדרש במדבר מביא בחירה על שבט לוי, נראה שכוונתו על הכהנים, כי פסוק בו בחר השם שמביא שם כי על הכהנים, וזה שנאמר אשר יבחר בו מתאו יפרח, כי הוא מיוחד לזה מתחילתו. בפסוק בוקר ויודע השם דרשו חזל כשם שהבדיל בין בוקר לערב. דיני קורח היה אדם גדול. זה כבר יסוד שדיברנו בו כמה וכמה פעמים. להבדיל מהמתקוממים האחרים, להבדיל מכל אלה היו אופוזיציה כזאת או אחרת למשה, קורח היה פרטנר רציני.
היו בין זקני האדמו"רים שבשבת פרשת קורח היו פותחים מדברי תורה, דהייליקר זיידר קורח, הסבא הקדוש קורח אמר.
אז זה יחס גדול, מפני שיש ביסוד הקורחי, כפי שהרב קורא לזה באורות, היסוד של הקורחיות, יש בו איזה גרעין עמוק מאוד חיובי.
קורח היה אדם גדול, כמו שאמרו חז"ל שהיה מנשה אהרון, אכן ידוע, אם כך, אז איפה הפגם?
שיש בחינת עובדה ומילולה, מעשים ודיבורים, כמו שכתוב בזוהר תרומה, הורי תמן דבי זכה, אבל מילה דקיימה בעובדה צריך סייעתא דשמיא, וזה היה בחינת הכהן עובד השם, וכל העולם נתחדש בכל יום בעבודתו בבית המקדש. ולכן אומרים שיר של יום, שיר אומרים על דברים חדשים, וכל יום בעת הקרבת קורבן התמיד בא חידוש לעולם. זה שנאמר אשר יבחר לשון עתיד, דכתיב מי זה האיש ירא השם יורנו בדרך יבחר, כי בכל יום יש דרך חדש. למה צריכים לבחור חדש? כי העולם של אתמול הוא לא העולם של היום.
איזה פנורמה עמוקה ואיזה כללים עמוקים נגזרים מן ההנחות הללו.
להתמודד עם בעיות מודרניות, שהתורה, ההלכה, המסורת צריכה להתייחס למה שקורה בעולם, כתוב פה, כי בכל יום יש דרך חדש, בכל דבר. העולם כולו מתקדם, ומה שצריך לעשות זה שהמחשבה הדתית, שההרגשים הדתיים, שהאמונה הדתית, תהיה בת לוויה של החידושים הללו. לכן בוקר, בוקר ויודע השם. היום יש לך טענות כאלה, אתה תראה מחר בבוקר איך אנחנו נתחדש בעבודת השם. כי דהית במדרשות בכל יום הקדוש ברוך הוא מחדש הלכה, הגה מפיו יצא. הירא השם לעמיתו? איזה עומק. מי שיגיד תעזוב אותי, אתה יודע מה? אני הולך כמו שהסבא שלי הלך, אני... אולי לא חידושים, לא חידושים. אז לכאורה הוא הירא. הירא השם לעמיתו. יראת שמיים אמיתית, יראת שמיים איננה כתוב בעקבי הצון, איננה יראת המחשבה. יראת מחשבה היא פסולה. כמו שאתה מפחד לחשוב, תחשוב. אלא אם תחשוב עד הסוף, אתה תגיע בסוף אל האמת. הירא השמיים, הירא השם לעמיתו, זה מי שמרים לו הדרכים המתחדשים בכל יום. מי שמחזיק בנושנות, הוא חסר את יראת שמיים האמיתיים. ירא שמיים אמיתיים מבקש כל יום, כל מהלך חדש להעמיק את אמונתו. וגם מי שאינו במדרגה הזו, כמו אנחנו בגלות, שאין לנו את המקדש ואין לנו את העבודה, עם כל זה על ידי היראה זוכים לכוון כפי מה שמתחדש בשמיים. יש לנו אפשרות, גם כשאנחנו נמצאים במרחק מן מקור החידוש, שם אפשר על ידי סייעתא דשמיא לכוון למה שמתחדש בשמיים. אכן בזמן המקדש היה בהתגלות, בפרט משה אהרון שכל העולם נשען עליהם, ועל זה כתיב חסדך ועמיתך תמיד יצרוני, זה בחינת משה ואהרון שעל ידי הכהן הגדול למשל חוט שחי זה בכל יום לעולם, וזה העדות על אהרון בכל יום שהמשיך אור חדש לעולם. וזה שאמר משה רבנו עליו השלום בוקר ויודע השם, איך יכולים לערער על הכהן הגדול? הרי כל יום ויום מעיד עליו. איך הוא הצטעצע, איך הוא ליטש את דברי רש"י. רש"י דיבר על קוסמיות של בחירת הכהונה, כשם שהוא דיבר על היסודות של בוקר. והוא אמר, מה בקוסמוס? העובדה שהקוסמוס אף פעם לא ישן. מי שמסכים לקום בבוקר חדש, הוא קם עם שיר בלב בבוקר, מי שקם בבוקר והמזרח המאיר נראה לו כמו אתמול, הוא ישן מסכן. הוא לא שומע את שירת הבוקר. אתה מסתכל בבוקר, אתה רואה שיש בטבע חידוש. אז איך אתה יכול לערער על הכהן גדול? כי גם הוא הכל תמיד חדש. וייתכן לומר שגם זה נרמז במדרשם. זה כבר קשור ל... לפני שתי פרשיות. ויעש כן אהרון שלא שינה. ואנחנו התפלפלנו וראינו כמה וכמה וקימתות במושג כן ושלא שינה. אז הוא פירש ככה, שלא שינה, מלשון ישנות החלום. הוא לא שנה, הוא לא חזר כל יום לעבודה שעשה היום מכמה שעשה אתמול. שלא היו שני ימים באופן אחד. ובכל יום המשיך אור חדש בהדלקת הנרות. אותה עבודה הוא עושה, אבל היא תמיד עם ניגון חדש. תווים. התווים הם מורים איך לנגן. זה לכאורה, מעצם ההגדרה של התווים, אז אתה צריך לאותם הצלילים. מי שמבין גדול במוזיקה, הוא רוצה לשמוע את החמישית של בטהובן דווקא בביצוע של תזמורת הטיילת בבוסטון בניצוחו של טוסקניני. ואם זה יהיה על ידי ארתור פידלר במוזיקה המקהלה הממלכתית של לונדון, זה לא, זה לא, זה, 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 זה הבדל, נפקי מיני. מי שמבין, הוא אומר, זה וורד חד, אותם התמים, אותם התמים, אותם, לא, זה אחרת. זה חידוש, זה עומק בדבר הזה. הכהן גדול אמר שירה חדשה בזה. אתמול הדליק נרות, היום הדליק דבר חדש לגמרי. וזה שאמרו כן, היה אז כן אהרון, כי בשמיים כך הוא, בשמיים זה חדש, והיה אז כן. מדוע? אם מי שלא שינה, מי שלא חוזר ושונה כאן את אותו הדבר, אז הוא עושה כן כמו שעושים בשמיים, שגם שם עושים יום, כל יום חדש. בשמיים חדש? איזה עוצמה מונחת פה. שיש דינמיקה בעולם הרוח, שגם שם אין דברים קבועים וקפויים. והדלקת הוא המשכת האור, היינו כשהוא בהתחדשות. נחזור לדברינו, זה ככה היה באגבוך, איזה סוכריה כזאת. שיש שתי בחינות, פנימיות והיא התורה, וחיצוניות והוא תיקון המעשים. וזה בעבודת המקדש נתקן כראוי, ולזה צריכים מתנה משמיים. אין הכי נעמי, זה לא קל. שאינו בכוח אנושי, וגם הפנימיות תלוי בזה. לכן עכשיו, שאין לנו בית המקדש, איננו יכולים לתקן העשייה כראוי. וזה שכתוב בוקר, שקיום העולם והעובדה תלוי בכהן. בוקר ויודע השם, פירש רשי מהמדרש כשם שאי אפשר לשנות הגבול שהגביל הקדוש ברוך הוא בין ערב לבוקר. כי עולם שנה נפש כולם דרך אחד להם. כמו שיש זמנים חלוקים ערב ובוקר, כעניין שנאמר חוק וזמן נתן להם, שלא ישנו תפקידם וכל אחד שומר משמרתו, כמו שנאמר ששים ושמחים לעשות רצון קונם. אגב, אורך אנחנו שומעים פה כמה יסודות באותם ניבים שמשמעו, יש בקוסמוס הרמוניה, יש בטבע איזה שלמות, והשלמות הזאת היא שגורמת לשמחה. וכמו כן כל מקום יש לו עניין מיוחד. וכמו כן כל נפש. הוא רומז כמובן לשאלה גדולה. על מה התנהל הדיון? הדיון התנהל על דרגות בחברה, בנפש. קורח מתאים להיות כהן, אהרון מתאים להיות כהן, בסדר, לוויים, רב לכם וכו' וכו'. מה היה העונש? העונש היה שתבלע אותה מהאדמה. למה לא שתרד יש מהשמה ותשרוף אותם? איזה מין דבר זה? וזה לא כל כך פשוט. יש לנו דוגמה נוספת. בדברי הימים מסופר, נדמה לי בדברי הימים בית פרק חבר, מסופר שעוזיה, שהיה ישראלי, שהרי היה מלך מבית דוד, ביקש להקטיר קטורת. דהיינו, לעבוד את עבודת הכהנים. ושם כתוב שהכהנים ניסו למנוע אותו. הוא מסופר במדרש תנחומא, נדמה לי בפרשת מצורע, שבאותו רגע יראה רעידת האדמה של ימי עוזיהו. וזה מה שכתוב בישעיהו על הירשו הסיפים, וזה מה שכתוב בזכריה כאשר נסתם בימי הרעש בימי עוזיה מלך יהודה. מה קשור זה לזה? על כל פנים אנחנו רואים כבר יסוד. אנחנו רואים שבזמן שמבקשים לטשטש את ההבדלים בחברה, בא רעידת אדמה. ברור שצריך להיות פה איזה קשר, לפי הדברים של זה מצוין. מי שמבקש לטשטש את ההבדלים בנפש, בחברה, באישים, מטשטש גם ההבדל בקרקע. אין לך נפש, אין לך מקום. המקום עשוי ללכת עליו. רוקע ארץ על המים. זה יסוד קוסמי. זה יסוד בבוקר, זה יסוד בשמש, זה יסוד בירח, זה יסוד ביום בלילה. אם יש עולם מסודר ואנטי אנרכיסטי, אז הכל מתנהל על פי חוקיות. אז החוקיות הזאת היא משותפת לכל המרכיבים שהם מרכיבי מציאותנו. יש זמנים, יש מקומות, יש נפשות, איש על מחנה ואיש על דיקור. אתה מטשטש, אז גם מטושטש הדבר הזה, אז אתה מנסה ללכת ופתאום אתה נופל לתוך תהום. העונש ברעידת האדמה זה פן נוסף של אותו משולש זמן, מקום ונפש. לפי זה כמובן הקטע הזה מובן יפה מאוד. כל מקום יש לו עניין מיוחד, וכמו כן כל נפש. אבל הקדוש ברוך הוא מלך שהשלום שלו, כמו שנאמר, עושה שלום במרומיו, הוא כן שכתוב פותח את ידיך לכל חי רצון, כי כשיורד הרע מלמעלה מאיר לכל אחד כפי משהו, בזה נשא שלום ביניהם. והקדוש ברוך הוא נתן לנו חלק בזה השלמות, כמו שנאמר, יברך את עמו בשלום, יישם לך שלום, ולכן נתן לנו השבת שבו שלמות הזמן, וארץ ישראל ובית המקדש שבו שלמות העולם, ונשמה יתרה שבו שלמות הנפשות, וזה פורס סוכת שלום שיש לנו חלק בבחינת השלום. ולכן בשבת לא כתיב, ויהי ערב, ויהי בוקר, כי הוא שלמות ואחדות, שם אין חלוקה. כמו שאמר, יהיו דרזה דאחד. האחדות של השבת, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, האחדות של השבת היא גם העובדה של ליל שבת כיומו. אין הבדל בין זה לזה. באחדות של השבת, גם הערבוב של השבת, הוא גם ביסודות הביקורתיים של הבוקר. ובאמת הנפשות משתנים בכל אחד כפי ציור הגוף, כמו שנאמר במשנה, להגיד גבולתו שיוצר בשיט, שכולם במטבע אחד נדבו, ואין פרצומים גם זה לזה, וכל אחד עניין מיוחד. ומאי טיימה אין השלמות בעולם הזה, כמו שנאמר, דקולו קטטה, בעולם הזה מתחים, מטעם שיש לכל אחד מה שאין בחברו. היה לנו הרי דוגמה בתחילת השבוע הזה. זה לא לחינם, פרשה זו יפה נדרשת, פרשת כוח, איך שאפשר לדרוש אותה, אין לך קהילה, אין לך ציבור שאין לו מחלוקת, אז לך מחי. ומאיתה מנה מאלמא דשיקרא מקרא, אני מבין, אני מנהיג, אני עושה. ובינתיים ארץ ישראל נאבדת. כי אמת הוא מכל צד, ומחר שיש חיסרון בכל אחד מכפי ציור האחר, אינו אמת בשלימות. אבל הנשמה יתרה אין בה שינוי, לכן אינה מתלבשת בגוף, רק כפי הזכות של האדם. והקדוש ברוך הוא ברא העולם בדרך הטבע, כל אחד לפי משהו, כמו שאמרו חז"ל, הנה כל עולם בעיתו, לכל אחד בעת שלו, והוא דרך הטבע, ובחירת כל אחד, אפילו הרשע לפי דרכו, ועל זה נאמר מדרכיו יסבע, אבל מעליו איש טוב הוא, כמו שאמר פתח את ידיך, ומסביע לכל חייצון, שהוא שפיפה שלמות עם מלאה מהטבע, אני לא אפרש את זה, הוא מתגלה ביום השבת, יכתיב ביום השבת יפתח, וזה החילוק במבחינת משה ואהרון לדת קורח, שם היה להם השגה פרטיות, כל אחד לפי דרכו, אבל משה ואהרון הם המקרבים השפע משה מכל ישראל. ובמדרש, בוקר ויודע גבולות חלק הקדוש ברוך פירוש, כמו שיש בזמן ממשלת היום והלילה, ולכל דבר הוא גבול ומקום מיוחד. כן הוא בנפשות הכתיב, מרב ומעשיך השם, דרש רבקי ויש לך בריאות גדולות בים, ואינם יכולות להתקיים ביבשה, והגדלות ביבשה אינם יכולים להתקיים בים. חייו של זה מיטתו של זה. וכן הוא בנשמות, שנקראו מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, הכתיב ונשמות אני עשיתי. ויש לכל נשמה גבול ומקום מיוחד. ולכן קינת קורח איבדתו מן העולם. מפני שקורח ביקש לצאת מן המקום שלו. הוא יוצא מן המקום שלו, הוא רוצה להיות כהן, אז אין לך מקום, אז תלך לאדמה. אין לך, אתה לא יודע את המשבצת שלך, בסדר, אז המשבצת שלך לא פה, אתה מסתלק. אכן משה רבינו עליו השלום ואהרון היו בבחינת כללות בני ישראל, כמו שנאמר כולם בחוכמה עשית, שהיא התורה בחינה שכוללת כל נפשות בני ישראל, שכל אחד חלק בתורה. מצד התורה מתרדים כל נפשות בישראל, כמו שנאמר, קהילת יעקב שהתורה למעלה מן הגבולים, ומאין זה בשבת וכו' וכו'. בסדר, לענייננו. יסודות של האמונה, יסודות של התורה שתולים בעולם הקוסמולוגי. זה עומק הדבר, הסתכל באורייתא וברא אלמא. ההתאמה בין חוקי הטבע לחוקי התורה היא נעוצה במילה הזאת בוקר. הרי פה מתמודדים על הבנה במסר שיש למשה. פה מתמודדים על השאלה האם אהרון נבחר על פי השם, או אתה עושה פה איזה משפחולוגיה כזאת. זה אתה עושה אותו כן גדול, זה אתה עושה אותו בן דוד, זה אתה מחלק את כל הירושה בין המשפחולוגיה הזאת. אז אולי זה לא אמיתי, אז הוא אומר לך בוקר. אז ראינו את הקושי, לכאורה הבוקר הזה הוא נגד מה שמשה רוצה להשיג, הבוקר הזה עובד לרעתו של משה, כמו שאכן עשה את זה קורח. אז אמרנו, פירוש אחד, שווה היה למשה לקחת את הסיכון, ובלבד להשאיר לקורח דרך מילות, שלא יתעצם בדברים שלו, כי אם אני אדחוק אותו עכשיו לקיר, מי יודע? תן לו דרך. ומדרשו, לא דבר אחר, אלא בעומק של המושג הזה, מונח היסוד על מה אתה בכלל רוצה להתפלפל. כשמשה רבינו אומר בוקר, אז לא צריך לפרש את זה כאילו באמת יש למשה רבינו איזה צד שאולי הוא טועה ובבוקר הדבר יוכח. משה לא הטיל לרגע ספק בשליחות שלו ובהחלטיות ובמוחלטות של הוראותיו. לכן לא כתוב דבר אחר, אלא אומר מתחת לפני הדברים מונח בשימוש בוקר, וכמו שראינו בהערה של המשכיל לדוד, בלי למד, לא לבוקר ולא שום מילת יחס אחר, בוקר הזה כתוב, כי הבוקר הוא פה המושג הנדון. בבוקר אמר השפת אמת, וזו העמקה היותר פנימית שלו, מונח כלל של עבודת השם. כל פעם לבחור מחדש, כל בוקר להיבחר מחדש, כל בוקר להתחיל כאילו זה הבוקר הראשון. וזה לא איזה מין שיטת אלכסנדר כזאת, מין שיטת אוטוסוגסטיה כזאת, שהפסיכולוגים למיניהם ממציאים כדי שיעני כאילו נדמה לך, כאילו נדמה לך. אמת! יש פה אמת גדולה, מפני שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מפני שהעולם מתחדש לפי חידושי התורה שמחדשים בפמליה של מעלה. מפני שאין נושנות בשיא היצירה. בוקר ויודע השם. יש לפעמים שאתה תופס מישהו, אתה נכנס, נדמה לך שפה בית כנסת של מושב זקנים, מושב זקנים בחלקם אילמים, בחלקם חרשים, לא מדברים, לא שומעים, סובלים מכל מיני מחלות כאלה של תשישות גדולה מאוד. טוב, אז נגד התשישות הזאת מפעילים מזגנים, עושים הכל, אולי צריכים לתת קצת לשתות כדי לעורר הדבר. זה הכל נובע שזה ישן, זה כבר למדנו אתמול. בוקר! צעיר, חדש, רענן, מתחיל את הכל מחדש. ולא רק כתכסיס של בעלי מוסר, שגם הוא טוב לעצמו. זה אמת הגותית מעוגנת במחשבה. תסתכל בעולם ותראה עולם חדש. עולם שנולד מחדש. אז אתה צריך להיוולד איתו. אתה צריך להיות הרמוני עם העולם. מי שלא חושב ככה, ובנפשו הוא ישן, אז אין לו מקום פה, אז אולי יש שם עולם תחתון, יש עולם השאול, אולי שם יעמוד, יעשה, יטייל, שיטייל שם. בעולם הזה, על פני קליפת כדור הארץ, הכל מתחדש. אומרים שירה חדשה, אומרים תורה חדשה, אומרים סברה חדשה, מתחילים את הכל מחדש. יפה נדרשת פרשה הזאת. היופי שלה לענייננו, יש לה מסר. בוקר.